הולכים דף צדיק ג', מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד. מה החלק הכי חשוב בקורבן? הבשר, האור, האימורים? התשובה היא הדם. דם הקורבן הוא מה שמחפר בפועל, הוא מה שמרצה בפועל. כשנכנס קורבן לבית המקדש, דם הקורבן לעולם אסור לו לצאת מהעזרה. מקבלים את הדם, זורקים על המזבח, אבל לא מוציאים דם מהעזרה. מה קורה אם נשפך דם על בגד? אפשר עכשיו להוציא את הבגד מחוץ לעזרה? לא, אסור. לכן אומרת התורה, ואשר ייזה מדמה של הקורבן חטאת על הבגד, תחבס במקום קדוש, זה סיום הפסוק. חייבים לחבס את הבגד בתוך העזרה במקום קדוש. הפסוק מדגיש אשר ייזה מדמה. דורשים חז"ל שדווקא כזה דם שראוי להזעה, רק הוא, אם הוא ניתז על הבגד, אותו בגד צריך כיבוס בתוך העזרה. אם הדם היה תמה, דם הקורבן, אז אם הוא ניתז על הבגד, הבגד לא טעון כיבוס בתוך העזרה. מה קורה אם היה דם טהור שהוא טז על בגד תמה? אחרי שהוא טז על הבגד, הדם גם נטמע כמובן. השאלה אם זה נחשב דם טמא ואותו בגד לא צריך כיבוס, או שזה נחשב דם טהור, כמו שהוא היה טהור בדרך אל הבגד, ואז הבגד כן יהיה טעון כיבוס. זאת הייתה למעשה השאלה של רמי בר חמה. בא מיני רמי בר חמה מרב חיסדא. ניתז דם טהור על בגד טמא, ואחרי שהוא נספק בתוך הבגד, הוא כבר כן טמא. מה הוא? לפני שהגמרא תביא את שתי הצדדים, הגמרא מביאה דבר ראשון, דבר שמוסכם לפני כל השאלה, לפני כל הספק. אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, מדקמי בא אלי הכי, עצם זה שיש לך כזאת שאלה, שמע מינה, אז אני מבין שלפי דעתך, אם הייתה לה, הכוונה לדם, שעת הכושר, שעה שהייתה כשרה בעבר, ורק עכשיו היא נטמעה ונפסלה, אין דמה טעון כיבוס. אז, למרות שהוא נשפך על הבגד, אבל מכיוון שהוא כעת טמא, אז אותו בגד לא טעון כיבוס, מכיוון שניתז עליו דם טמא. אפילו שהדם הזה פעם היה טהור, וכעת הוא נטמע, בכל זאת, אותו בגד לא צריך כיבוס. למה? כי זה נחשב דם טמא. כי היינו יכולים לומר שמכיוון שהדם בהתחלה היה הרי טהור, ורק אחר כך הוא נטמע, ורק אחר כך הוא ניתז על הבגד, אולי נאמר שהדם הזה נחשב באיזשהו מקום שייך לדם כשר. ואז הבגד אולי כן יהיה טעון כיבוס בתוך העזרה, אם ניתז עליו כזה דם. אבל מזה שאנחנו רואים שיש ספק מה קורה כשהבגד היה טמא וניתז עליו דם טהור, ורק כשהוא נספק בתוך הבגד הוא למעשה נטמע, כשהוא נגע בבגד רק אז הוא למעשה נטמע, אז הספק שלנו אם הבגד טעון כיבוס או לא, סימן שזה שדבר, שדם היה טהור ונהיה טמא, מבחינתנו זה נחשב כמו דם טמא, גם אם בהתחלה הוא היה טהור. זה פשוט. עכשיו אנחנו נעשה צריכים להבין מה השאלה של רמי בר חמה, מה שתי הצדדים. למה שנאמר שהבגד טעון כיבוס, ולמה שנאמר שהבגד לא טעון כיבוס? הנמילי, מתי אני אומר שאותו בגד שניתז עליו דם טמא הוא לא צריך כיבוס? זה דווקא במקרה כזה, בזה אחר זה, שהיה פה שתי שלבים. שלב ראשון הדם היה טמא, שלב שני שהוא נשפך על הבגד. אז באמת הבגד לא טעון כיבוס, כי נשפך עליו דם שלא ראוי לעזרה. הוא לא טעון כיבוס בתוך העזרה. אבל בבת אחת, לא. אבל אם שתי הדברים קרו באותו זמן, גם הדם ניתז על הבגד וגם הוא נטמע באותו רגע, כשזה קרה בבת אחת, אנחנו אומרים שאותו בגד כן טעון קיבוץ, זה צד אחד. למה? כיוון שכשהאדם ניתז על הבגד הוא היה כשר, אז אם כן אנחנו צריכים לחבס אותו עכשיו במקום קדוש. או דילמה, לא שנה, צד שני אפשר לומר שאין הבדל, אלא עצם זה שניתז פה דם טמא על הבגד, אז אותו בגד כבר לא צריך קיבוץ. וזה לא משנה אם הוא היה טמא קודם ואחר כך ניתז על הבגד, או שהוא ניתז על הבגד ובאותו זמן הוא נהיה טמא, בכל מקרה לא צריך קיבוץ של אותו בגד מהדם בתוך העזרה. זה שתי הצדדים. נו, אז מה התשובה באמת? אמר לי, פלוגתא דרבי אלעזר ורבנן, הליבא דרבה, וכדקה מתרץ, אביי. התשובה לזה, שזה מחלוקת. יש תלמידים שכשהם לא יודעים תשובה במבחן, הם כותבים מחלוקת. סיכוי גדול שהם באמת יצליחו. אבל על כל פנים, זה באמת התשובה במקרה שלנו, שזה תלוי במחלוקת רבי אלעזר ורבנן. והגמרא מוסיפה שזה כמו שרבא הוקים את דברי רבי אלעזר ורבנן, וכמו שהבאי תירץ. למעשה, זה פחות מורכב. זה איך שהבאי הסביר את המחלוקת רבי אלעזר ורבנן. ולמה אומרים שזה איך שרבא הוקים? כי למעשה רבא הוקים את המחלוקת בצורה מסוימת. הבאי הקשה על רבא, הבאי תירץ. רש"י כותב בסוף הסוגיה שרבא הסכים עם הבאי, אז בסופו של דבר יוצא שיש מחלוקת רבי אלעזר ורבנן, איך שמסבירים אותם אביי ורבא. פשוט מאוד. אז התשובה היא שזה מחלוקת. לפני שנראה למה באמת זה מחלוקת, הגמרא עכשיו נכנסת לסוגיה. כדאי מאוד להתמקד רק בסוגיה הזאת בלבד, ואחר כך נחזור, בעזרת השם, לבאר למה זה באמת מתרץ את השאלה ששאלנו. עכשיו נעזוב את השאלה וניכנס לסוגיה ששם נכנסו לדון רבי אלעזר ורבנן. דתניא, רבי אלעזר אומר, מי חטאת שנטמאו מטהרים. מי חטאת זה המים של המעיין שנכנסו בתוך כלי ואחר כך פיזרו על זה אפר של פרה אדומה, והמים האלה נקראים מי חטאת. כל פעם שנזכיר במשך השיעור מי חטאת, מתכוונים למים האלה. אותם מים מזים מהם על אדם שנטמא טומאת מת. הוא השתתף במצווה החשובה של הלוויית המת, והוא נטמא בטומאת מת, או שהוא נשא את המיטה, או שהוא היה בתוך אולם ההספדים והוא נטמא באוהל. באותו רגע אוניית מי מת, צריך לעזות עליו מהמי חטאת בשביל שהוא יתאר. ובכן, מה קורה עם אותו מי חטאת שמתפקידו לטהר, נטמע? האם אפשר לטהר עם כזה מי חטאת או לא? הסברה תגיד ישר שלא. אתה טמא, אתה רוצה לטהר? אבל אנחנו יודעים שכל הכללים של פרה אדומה, התורה פותחת עם המילים, זאת חוקת התורה. חוק, אין טעם, אין איזה היגיון. בא עכשיו רבי אלעזר ומחדש, שמי חטאת טמאים יכולים לטהר. הוכחה. בא רבי אלעזר להוכיח מדין נידה. מה קורה במקרה שיש אישה שיש לה שילוב של שתי תומות ביחד? היא גם נטמעה בנידה, שזה סוג אחד של תומה, שמהתומה הזאת היא גם נטהרים על ידי שבעה ימים, והיא גם נטמעה בתומה של מת, שמהסוג תומה הזאת גם נטהרים על ידי שבעה ימים, בשילוב שבתוך אותם שבעה ימים צריך לעזות על האדם שמעוניין לטהר מתומת מת, ממי חטאת, ביום השלישי לטהרתו וביום השביעי לטהרתו. עכשיו, ההלכה היא שאפשר לטהר נידה ביחד עם טומאת מת באותם שבעה ימים. ביום השלישי לטומאה יבואו ויזו מימי חטאת על הנידה. מה קורה למי חטאת ברגע שהם ניתזים על הנידה? מיד יטמאים. ובכל זאת אפשר לטהר איתם את אותו טמאי מת. עכשיו, ההלכה הזאת שאפשר לטהר בשבעת ימי הטהרה של נידה גם מטומאת מת, שזה יהיה שבעת ימי טהרה של טומאת מת, זה הלכה מוסכמת. עכשיו, השאלה היא מה בעצם התוצאה של אותה הלכה. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת אפשר להגיד טוב, ברור, מה? מכיוון שהמי חטאת, עד שהם לא נוגעים בתמה, הם טהורים, אז הם יכולים לתאר אותו. זה אפשרות אחת, לכן באמת נידה יכולה להתאר מטומאת מת במשך היותה נידה. כי המים, רק כשהם מתארים אותה, רק אז הם נטמאים מטומאת נידה, אבל אז הם כבר תיארו אותה מטומאת מת. אפשרות שנייה אפשר להגיד, חידוש גדול ביותר שנאמר לגבי מי חטאת, לפי דעת רבי אלעזר. אנחנו יודעים שמי חטאת זה דבר נורא רגיש. חכמים הפליגו במעלות נשגבות של שמירה בטהרה על אותם מי חטאת. כחלק מההפלגות האלה, טוען רבי אלעזר, שחכמים התייחסו למי חטאת בכזאת זהירות, שאם המים האלה עברו, ובמהלך המעבר שלהם הם עברו מעל דבר תמה, הם נטמאו. להדגיש, טומאת מת או טומאת מצורה, אבן המנוגעת, אבן שמנוגעת בצרת, הם באמת מטמאים את כל מי שעובר מעליהם. זה נכון, אבל טומאות אחרות לא מטמאים מי שעובר מעליהם. הם רק מטמאים בכללים, מגע, מסע, לא ניכנס כעת לפרטים, אבל הם לא מטמאים מי שעובר מעליהם. אבל בתור אחד המעלות שהחמירו על אותו צלוחית של מי חטאת, החמירו לפי דעת רבי אלעזר גם, שברגע שהוא עובר מעל דבר תמה, הוא נטמא. וזו האפשרות השנייה להסביר למה בכל זאת אפשר לתאר אישה שישב בשבעת ימי טהרה מנידה ובשבעת ימי טהרה מטומאת מת, ולהטיז עליה ממי חטאת. טוען רבי אלעזר, אחרי שאני מחדש לך ש... ברגע שמים עוברים על טומאת נידה, הם בכל זאת יכולים לטהר אותה, אז אתה יכול להבין שאחד משתי אפשרויות, או שהמים פשוט לא נטמאים, או שהמים כן נטמאים כבר כשהם באוויר מעל הנידה, ובכל זאת הם מתארים את הנידה. סימן שגם מי חטאת טמאים יכולים לתאר, כי הרי הם נטמאו כשהם היו באוויר מעל הנידה, ובכל זאת הם מתארים אותה. אבל זה רק אם אנחנו נגיד באמת את האפשרות השנייה, שכשמי חטאת נמצאים מעל טומאת נידה, יש את המעלה הגדולה הזאת באפר של פרה אדומה במי חטאת, שהיא נטמאת גם אם היא נמצאת באוויר של טומאה. אומרת הגמרא, ואמר רבא, כן, זה האפשרות השנייה היא הנכונה, שהסיבה שמתארים נידה כשמזים עליה מי חטאת בימי טומאתה, זה בגלל שאפילו שהמים האלה נטמאים כשהם באוויר, אין לי בעיה לתאר עם מי חטאת טמאים. בואו תשמעו. ואמר רבא, רבי אלעזר, שהוכיח מנידה שאפילו מי חטאת טמאים יכולים לטהר, סבר בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה, הוא הולך לפי דעת מורו ורבו רבי עקיבא. דאמר, העברת כלי על גבי מקום טמא כמונח דמי. רבי עקיבא סובר שכשיש דבר טמא מונח ומעבירים מעליו מי חטאת, רק מי חטאת, שיש מעלה מיוחדת במי חטאת, מעבירים מעל הדבר הטמא הזה את מי החטאת, המי החטאת נטמאים. איפה אומר רבי עקיבא כזה חידוש? אומרת הגמרא, דתנן, המקרה הוא כזה, עומד יהודי, במקרה שלנו כהן, כי הם בדרך כלל היו אלה שמתארים עם אפר פרה אדומה, מי חטאת, הוא עומד, מולו יש תנור, תנורים של פעם, הם היו עשויים מחרס, ולמעלה היה פתח, הפתח היה מלמעלה. יש מולו תנור, ואחרי התנור מולו יש קיר, שעל הקיר יש חלון. על החלון, על עדן החלון, יש צלוחית של מי חטאת. לוקח הכהן את הצלוחית מהעדן החלון, מקרב אותה אליו, מעביר אותה מעל הפתח של התנור, בתוך התנור יש שרץ מת. אחד מהשמונה שרצים שהתורה אומרת שמטמאים במותם. לדוגמה, אכבר, זה אכבר שאנחנו קוראים לו היום אכבר, לפי כל המפרשים. או למשל לטאה, הלטאה שאנחנו קוראים לה לטאה. הם שתיים מתוך השמונה סוגי שרצים שהתורה מונה שמתמאים במותם. לא כל שרץ מתמא במותות. כשאומרים תומת שרץ מתכוונים רק לאותם שמונה שרצים. יש עוד שש סוגי שרצים, אבל אותם שש סוגי שרצים יש כל מיני דעות בין המפרשים מה בדיוק הכוונה בזמננו. אבל לצורך העניין נגיד שבפנים יש, לא נעים, בפנים יש עכבר מת בתוך אותו תנור של חרס. תנור עם הפתח למעלה. לוקחים את אותה צלוחית של מי חטאת, מעבירים דרך הפתח של התנור, ואז הכהן בא לוקח את הצלוחית. בא רבי עקיבא ומחדש שהמי חטאת נטמאו. למה הם נטמאו? כי הם עברו מעל השרץ שבתוך התנור. רגע, אבל שרץ לא מטמא באוהל, הוא לא מטמא עד לרקיע, כל מה שעובר דרכו, רק מת מטמא או אבן המנוגעת, כמו שאמרנו. אומר רבי עקיבא, מעלה עשו במי חטאת, נקודה. ברגע שאתה מעביר את הכלי של המי חטאת מעל שרץ, הוא נטמא. וזה מה שלמעשה כאן המשנה במסכת כלים, המשנה במסכת פרה מביאה. היה עומד חוץ לתנור, ושרץ בתנור. והושיט ידו לחלון שלפני התנור ונטל את הלגין, את הצנצנת של המי חטאת, והעבירו על פי תנור. רבי עקיבא מטמא וחכמים מטהרים. מה סברת המחלוקת? אז רבי עקיבא כבר הסברנו בפליגי. רבי עקיבא סבר כמונח דמי, מעלה עשו במי חטאת. ורבנן, הם לא מסכימים את החומרה הזאת, רבנן סברי לב כמונח דמי, אין את המעלה הזאת במי חטאת. ומכיוון שהצלוחית של המי חטאת רק עברה מעל הפתח של התנור, היא לא נטמאת. טוב מאוד, עד לכאן יש לנו כמה יהלומים יקרים ביותר שהצלחנו בעמל רב ללקט. יהלום ראשון, רבי אלעזר סובר שמי חטאת טמאים, אפשר לתאר איתם. יהלום שני, שרבי עקיבא סובר שמי חטאת נטמאים כשהם נמצאים באוויר של טומאה, גם של סוג כזה של טומאה שלא מטמא בדרך כלל באוויר. בא רבא ועושה עכשיו צירוף בין שתי הדברים. מה שרבי אלעזר אמר, שמי חטאת טמאים מטמאים, והוא לומד את זה מנידה. למה הוא לומד את זה מנידה? שכמו שכשיש טומאת נידה, ברגע שבאים לעזות מהמי חטאת על הנידה בשביל לתאר אותה מהטומאת מת הנוספת שיש לה, באותו רגע שהמים נמצאים מעל הנידה, עוד לא נגעו בה, כבר הם נטמאים. ובכל זאת הם מתארים אותה מטומאת מת. עם התהליך של התארה כמובן. סימן שמי חטאת טמאים מתארים. וזה על פי מה שרבי עקיבא, מורו וריבו של רבי אלעזר סובר, שבמי חטאת, גם אם הוא נמצא באוויר מעל טומאה, הוא גם נטמא המי חטאת. ובכל זאת הוא מתאר, סימן שמי חטאת טמאים מתארים. זה למעשה היהלומים שליקטנו עד עכשיו. כשאביי שמע את החידוש הזה של רבא, שרבא אומר שהטעם שרבי אלעזר לומד דין מי חטאת מאים מנידה שיש לה גם טומאת מת, זה בגלל שהוא סובר כמו מורו ורבו רבי עקיבא, בא אביי ושאל קושייה את רבא, שהוא גם היה מורו ורבו, אביי היה תלמידו של רבא. יש לי שאלה רב. מה השאלה? תשמע, אני אביא לך ברייתא שסותרת את המשנה הקודמת. הברייתא אומרת ככה, מודה רבי עקיבא, מה שרבי עקיבא אומר לגבי לוגין, יותר מדויק להגיד, לגין, לגין הכוונה אותה צלוחית של המי חטאת. מה שרבי עקיבא אמר שכשצלוחית מי חטאת עוברת מעל דבר תמא, המי חטאת נטמאים, הוא מודה אבל שברגע שמזים, זאת אומרת, בא כהן, טובל את הגבעולים של האזוב בתוך המי חטאת, ובא להזות בתנופה את המים על אותו אדם תממת, הטיפת מים הזאת, בזמן שהיא הייתה באוויר, היא עברה מעל דבר תמה. האם היא תתמה באוויר כשהיא בתור טיפה אחרי שהזו אותה? אומרת הברייתא, מודה רבי עקיבא בהזאה, לא בלגין. לא כשהיא נמצאת בתוך צלוחית המי חטאת, אלא כשהיא תוך כדי התנופה שהיא כבר הזו אותה עם הגבעולים של האזוב, אז מודה רבי עקיבא שהיא מעבירה על גבי כלי חרס תמה, או על גבי משכב ומושב תמה, העביר אותה מעל דבר תמה, מודה רבי עקיבא שהיא טהורה. המי חטאת לא נטמאים. חידוש. מה הטעם? שאין לך דבר שמטמא למעלה כלמטה. אין דבר שמטמא כשהוא נמצא באוויר, דיינו, אין דבר שמטמא באוהל כמו במגע, כמו למטה כשנוגעים, אלא כזית מן המת, שהוא מטמא באוהל כידוע, ושאר כל המעיילין או שאר האטומות שמטמאים באוהל, מה זה בא לרבות, אומרת הברייתא, ליטויי אבן המנוגעת. וככה הגמרא מביאה להיטוי אבן המנוגעת, שאבן שיש בה נגע גם כן מטמאה באוהל, ורק היא, אם מישהו עובר מעליה, מטמאה אותו. אבל לעומת זאת, טומאות אחרות, כמו הטומאות שהזכרנו, כלי חרס טמא, משכב ומושב טמאים, שזה גם כן סוגים של טומאה שלא מטמאים באוהל, רגע שעובר מי חטאת מעליהם, הוא לא נטמא אם הוא בעזה. אנחנו כבר הדגשנו את ההבדל בין לוג לבין עזה. אבל כשהבאי בא ומקשה את הקושייה שלו, למעשה יש פה סתירה. במשנה במסכת פרה ראינו שרבי עקיבא סובר שמי חטאת נטמאים כשיש אפילו טומאה שלא מטמאה בדרך כלל באוהל, כשהמי חטאת עוברים מעליו הם נטמאים, כאן אנחנו רואים שלא. זה היה הקושייה למעשה של הבאי. נו, ומה באמת התשובה? אלא אמר הבאי, דכולה עלמא לאו כמונח דמי. האמת היא שהמחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבנן לא קשור בכלל לעניין הזה שכשמי חטאת נמצאים באוויר ומתחתיהם יש דבר טמא שלא מטמא בדרך כלל באוהל, האם זה מטמא את המי חטאת בגלל מעלה או לא? לא זה המחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבנן. המחלוקת ביניהם זה משהו אחר. דכולי עלמא לאו כמונח דמי. כולם מסכימים שזה לא נטמא באוויר כשהמי חטאת עוברים באוויר של דבר טמא. אז מה באמת המחלוקת ביניהם? והכה, פה, בהכה מפלגי, בזה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. דרבי עקיבא, שהוא מטמא בלגין, כשמעבירים צלוחית של מי חטאת מעל שרץ, מעל תנור שבפנים יש שרץ, למה הוא מטמא? הרי שרץ לא מטמא באוהל. למה? בגלל גזרה. הוא חושש. שמה יניחו את המי חטאת למטה ואז הם יטמאו. גזרה. גזרינן שמה יניח. ורבנן סברי, לא גזרינן, הם לא חשבו, לא סברו את הגזרה הזאת. זה המחלוקת ביניהם. לא מעלה עשו במי חטאת, פשוט גזרה שחוששים שמה יניח את המי חטאת בדרך. ואז הם יטמאו מהדבר הטמא הוא. עכשיו, אם ככה, השאלה הגדולה היא הברייתא. בברייתא רואים שאם לוקחים מי חטאת ומזים על טמא, ובמעוף של ההזאה אותו טיפת מים עברה מעל משהו טמא, רבי עקיבא מודה שזה לא נטמא. למה? מה ההבדל אם אתה מעביר צלוחית של מי חטאת מעל דבר טמא, שאז רבי עקיבא מטמא אותו כי חושש שמי יניח, לבין כשמזים עם האזוב את המי חטאת על טמא, והוא גם כן, אותה טיפה עוברת מעל טומאה, ואז הברייתא אומרת שזה לא נטמא, לפי דעת רבי עקיבא. המי חטאת לא נטמאים. אומרת הגמרא, הוא מודה רבי עקיבא בהזאה. כשהטיפה טפטפה, יותר נכון, הוזעה, הזו אותה עם האזוב, מה אתה חושש שמה יניח את הטיפה? איך יניח? הטיפה עכשיו נמצאת באוויר, הוא לא מחזיק אותה. אין חשש שמה יניח. ומודה רבי עקיבא בהזאה, כיוון דנפק, נפק. ברגע שהמים יצאו מהגבעולים של האזוב, אי אפשר עכשיו להחזיר את הטיפות חזרה אחורה, אם כבר באוויר בעצמם, אין חשש שמה יניח אותם על אותו דבר טומאה. אם כן, למעשה יש לנו הסבר בסתירה בין המשנה לבין הברייתא, בדעת רבי עקיבא. במשנה ראינו שרבי עקיבא סובר שצנצנת, יותר נכון, צלוחית של מי חטאת, שמעבירים אותה מעל טומאה, נטמת, אפילו אם זה לא טומאה שמתה באוויר. והברייתא אומרת שכשמזים והמי חטאת עוברים באוויר מעל דבר טמא שלא מטמא באוהל, המים לא נטמאים. ההסבר הוא פשוט. במקרה של צלוחית של מי חטאת, חושש רבי עקיבא גזירה שמא יניחו את הצלוחית על הטומאה ואז היא תטמא, ולכן החמירו שהיא נטמאת גם באוויר. לעומת זאת, בטיפה שהזו אותה, ברגע שהיא כבר באוויר אי אפשר הרי להחזיר אותה, לכן אז רבי עקיבא לא חושש שמא יניח, ולכן הוא מתאר את אותה טיפה כמו עיקר הדין, שמי, שהתומות האלה לא מתאמים באוויר, אז הם גם לא מתאמים את המי חטאת באוויר. הסבר נפלא לדברי רבי עקיבא. הסבר נפלא. אבל עכשיו יש פה קושייה, מה סובר רבי אלעזר? עד עכשיו הסברנו שרבי אלעזר, זה שהוא מדמה מי חטאת טמאים, והוא אומר שמתהרים, הוא לומד את זה מדין של נידה שאפשר לעזות עליה מי חטאת ולתאר אותה מטומאת מת. נו, כל המהלך שרצינו להסביר עד עכשיו זה בגלל שהוא סובר כמו דעת רבי עקיבא, שברגע שמי חטאת נמצאים מעל דבר טמא הם כבר מטמאים, ובכל זאת אפשר לתאר נידה, סימן שמי חטאת טמאים יכולים לתאר. אבל כעת שאנחנו יודעים שרבי עקיבא לא סובר, כמו שהבית יראית, רבי עקיבא לא סובר שמי חטאת שנמצאים באוויר של דבר טמא הם נטמאים. אז אם כן, נשאלת השאלה, באמת למה רבי אלעזר סובר שלומדים מנידה שמי חטאת שנטמאים הם עדיין ראויים לעזה? אומרת הגמרא, הסבר חדש עכשיו במחלוקת רבי אלעזר ורבנן. זאת אומרת, במילים אחרות עכשיו הגמרא מסבירה מה באמת הסברה שרבי אלעזר לומד כן מנידה שמי חטאת טמאים אפשר לתאר איתם. ורבי אלעזר ורבנן במייק המפלגי. עכשיו זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את רבנן של רבי אלעזר. עד עכשיו דיברנו רק על רבי אלעזר שסובר שמי חטאת טמאים מתארים. אבל רבנן חולקים עליו והם סוברים שהם לא מתארים, כי הם לא לומדים מנידה שהיא גם טמאת מת. מה באמת המחלוקת ביניהם? זה הסבר של אביי. מסבירה הגמרא. אמר אביי, בדנין טומאה קדומה מטומאה שבאותה שעה כמפלגי. מה נקרא טומאה קדומה? טומאה רגילה. דבר שהוא טמא. יש עוד סוג טומאה, טומאה של באותה שעה. באותו רגע הוא נטמא. דוגמה, מקרה של נידה. כשמזים על נידה ממים של אפר, ממי חטאת, באותו רגע שהמים נוגעים בה אז הם נטמאים. זה נקרא טומאה שבאותה שעה. האם אנחנו לומדים טומאה רגילה, טומאה קדומה שהייתה טמאה מאז ומקדם, שגם היא תתאר, כמו שטומאה באותה שעה מתארת? הרי זה אנחנו יודעים שאישה שהיא גם נידה וגם טמאת מת, אפשר לעזות עליה אפר מי חטאת, והמי חטאת, למרות שהם נטמאים כשהם נוגעים בה, בטומאת נידה, בכל זאת הם מתארים אותה מטומאת מת. זה נקרא טומאה באותה שעה. השאלה אם אפשר ללמוד מזה גם כן טומאה קדומה, טומאה רגילה. האם מי חטאת טמאים יכולים גם כן לתאר? זה המחלוקת בין רבי אלעזר וחכמים. רבי אלעזר סובר דנין, מר סבר דנין. ומר סבר רבנן סוברים, אין דנין. לא, לומדים טומאה שבאותה שעה שבאמת מתארת לטומאה קדומה שהיא לא תתאר. אז אותו דבר עכשיו, אנחנו ניתנה ראש ונשוב על השאלה הקודמת. מה היה השאלה? שאלנו מה קורה לגבי דם של קורבן, דם טהור, שהותז על בגד טמא. באותו רגע שהדם הטהור נגע בבגד הטמא, אותו דם נטמא. השאלה היא, האם הדם הזה באמת טמא או לא? האם אנחנו אומרים שצריך לכבס את הבגד במקום קדוש או שלא צריך לכבס את הבגד במקום קדוש? אז זה למעשה השאלה. שלמעשה, כאן אנחנו רואים שברגע שאדם היה טהור, ועכשיו הוא, כשהוא נכנס לתוך הבגד הוא נטמע, אז זה נקרא טומאה שבאותה שעה. טומאה שבאותה שעה היא באמת, היא באמת נטמאת. השאלה אם יש לה דין של טומאה. האם אנחנו אומרים שיש לזה דין של טומאה קדומה או לא? כי למעשה, באותו רגע שאדם נכנס לתוך הבגד, הוא נטמע. השאלה אם יש לו, לאותו דם דין של טומאה קדומה גם. לאותו דם של באותה שעה, האם יש לו דין של טומאה קדומה? אם אנחנו אומרים כמו דעת רבי אלעזר, שסובר שלומדים דין של טומאה רגילה מדם שנטמע באותו רגע, אז גם במקרה של דם טהור שנטז על בגד, טמא, באותו רגע שהוא נטמע, אדם, אז אם כן יוצא שהאדם הזה נחשב דם טמא כמו דם טמא רגיל. ואם כן, הבגד לא צריך כיבוס. אבל לפי דעת רבנן שסוברים שלא דנין טומאה קדומה מטומאה שבאותה שעה, אז אם כן, זה שהאדם עכשיו נטמע, זה לא מה שיש לו דין של דם טמא בכלל. ואם כן, אותו בגד לכאורה לא יצטרך כיבוס. עכשיו הגמרא מביאה הסבר נוסף למחלוקת בין רבי אלעזר ורבנן, למה לפי רבי אלעזר אנחנו לומדים שמים, מי חטאת, טמאים אפשר לעזות בהם, והם לומדים את זה מנידה שמזים עליה מי חטאת שהיא ניתרת מטומאת מת, ולפי רבנן מי חטאת טמאים אי אפשר לתאר בהם כי הם לא לומדים את זה מנידה. מה באמת ההסבר במחלוקת שלהם? אומרת הגמרא, רבא אמר הסבר אחר. למעשה ההסבר של רבא הוא כזה. דקולה אלמה, סובר רבא, שבזה גם רבי אלעזר וגם רבנן מודים, שאין דנין, אין לא דנין טומאה קדומה מטומאה שהתחדשה עכשיו. לא, אין קשר. מה שנטמע עכשיו זה לא אומר שיש לו דין של דבר שהיה טמא קודם. מה בכל זאת המחלוקת ביניהם? ואחה באקה מפלגי, וזה נחלקו רבי אלעזר ורבנן. רבי אלעזר סבר, אז היה צריכה שיעור. כשאתה בא להזות ממי חטאת, צריך שיש שיעור מסוים כדי הזעה. צריך להזות שיעור מסוים על אותו אדם שנטמע. כמה השיעור? הרי לוקחים את ראשי הגבעולים של האזוב, טובלים בתוך מי חטאת ומזים על המת, על הטמא מת. אז סובר רבי אלעזר שחייבים שכל המים ישפכו, כל המים שבראשי הגבעולים ישפכו על אותו טמא מת. מה עוד? הוא מצטרפין להזעות. דבר נוסף הוא סובר, שאם בהתחלה הזו טיפת מים, לא כדי של ההזעה של המים שבראשי הגבעולים, זה היה פחות מהשיעור, הזו על טמא מת, ואז אמרו לאותו אדם שהזה, מה הזאת כזה קצת? אתה צריך להזות עוד. והוא בא ומזה עוד טיפה. ועכשיו ביחד זה מצטרף שתי הזעות ביחד לשיעור של הזעה של מי חטאת. האם אנחנו אומרים שההזעות האלה מצטרפות? לפי דעת רבי אלעזר זה מצטרף. מה רואים מכאן? שאפילו שההזעה הראשונה הרי נטמעה באותו רגע שהיא נגעה בטמא מת, והיא לא תיארה את הטמא מת. בכל זאת, הטיפה הנוספת שהשלימה את השיעור למעשה מתארת ביחד עם הטיפה הראשונה את אותו טמא מת. אבל הטיפה הראשונה גם מתארת. רואים שטיפה טמאה גם יכולה לתאר, שאפילו מי חטאת טמאים יכולים לתאר. ורבנן סברי, הזעה אין צריכה שיעור. רבנן סברי, מה פתאום? הזעה? אם תפטף משהו של מים על הטמא מת הוא כבר נטהר. אז אם כן, כשתפטף עליו מים, המים לא נטמאו, כי הם תיארו אותו, ודאי הם בעצמם נשארו טהורים. אז אין לנו ראיה שמי חטאת טמאים יכולים לטהר. עוד למדנו במשנה, חטאת פסולה, אז למדנו במשנה שאין דמה טעון כיבוס. זה למעשה היסוד של כל מה שלמדנו עד עכשיו, שברגע שיש דם טמא, אז האדם הזה, אם הוא נשפח על בגד, הבגד לא טעון כיבוס. כי כתוב אשר, בואו נראה. הגמרא מביאה מקור לזה. תנו רבנן, פסוק אומר, ואשר ייזה מדמה על הבגד, תחפש במקום קדוש. אבל כתוב מדמה, זה מיוט, דווקא דמה ולא דם אחר. מדמה, מדם כשרה ולא מדם פסולה. דווקא מדם של כשר ולא מדם פסול. מה עוד? זה דעת תנא קמא. רבי עקיבא אומר, הייתה לה שעת הכושר ונפסלה, דמה טעון כיבוס. אם אדם בהתחלה היה כשר ורק אחר כך הוא נפסל, אז אותו בגד שנשפח עליו אדם צריך כיבוס. לא הייתה לה שעת הכושר ונפסלה, אין דמה טעון כיבוס. אבל אם היא תמיד הייתה טמאה, אם היא תמיד הייתה פסולה, אז אני אומר שאם היא נתזה על בגד, אותו בגד לא צריך כיבוס. זה דעת רבי עקיבא. רבי שמעון חולק על רבי עקיבא. רבי שמעון אומר, אחד זה ואחד זה, בין אם אדם, אם הקורבן היה לו שעת הכושר ובין אם לא היה לו שעת הכושר, בכל מקרה טעון כיבוס. אין דמה טעון כיבוס. בכל מקרה אין דמה טעון כיבוס. מה הייתה עמד רבי שמעון? למה רבי שמעון סובר שגם במקרה שהייתה שעת הכושר אין דמה טעון כיבוס? אז בירה הגמרא, בגלל שיש לנו שתי מיעוטים למעט דם פסול. כתיב אותה, שזה עוד מיעוט שלא למדנו עד עכשיו, פסוק אומר, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשים היא, זה למעשה מיעוט. זה אומר שדווקא אותה, בקשרה ולא בפסולה. וכתיב מדמה, וזה המיעוט שלמדנו כבר קודם, כיוון שיש פה שתי מיעוטים, שבפסולה אז הדין לא יהיה שאותו בגד טעון כיבוס עם משפח עליו דם פסול, מכיוון שיש שתי מיעוטים, מיעוט אחד ממעט במקרה שלא הייתה שעת הכושר, ומיעוט נוסף ממעט גם במקרה שכן הייתה שעת הכושר. בכל מקרה אדם, כיוון שהוא פסול, הבגד לא טעון כיבוס. ורבי עקיבא, למה הוא לא לומד שתי מיעוטים? למעט שדם פסול לא טעון כיבוס גם אם הייתה לו שעת הכושר. אומרת הגמרא, אותה פרט לתרומה. זאת אומרת שהוא סובר שהמילה אותה לא לומדים מזה לדם, אלא לומדים מזה לתרומה. שברגע שבישלו תרומה בתוך כלי, אותו כלי לא צריך אחרי זה להדיח אותו במריקה ושטיפה, שזה סוגי שטיפות שאנחנו נראה בזאת השם בהמשך הפרק. לא צריך להדיח בהדחה כל כך חזקה כלי שהתבשל בו תרומה, רק כלי שהתבשל בו קודשים צריך את המריקה והשטיפה. לפי דעת רבי עקיבא, המילה אותה ממעטת את זה. נו, ורבי שמעון, רבי שמעון לא לומד מהלימוד הזה, מהמיעוט הזה, תרומה? אומרת הגמרא לא. רבי שמעון לטעמי, הוא הולך לפי שיטתו שהוא סובר, דאמר, קודשים קלים אין טעונים מריקה ושטיפה. הוא סובר שאפילו קודשים קלים, הקבוצה היותר קלה של הקורבנות, אם בישלו נאמר בשר של קורבן שלמים בתוך כלי, אז לא צריך אחרי זה לשטוף חזק את אותו כלי לפי דעתו, רק אם בישלו בו בשר של חטאת למשל, של קודשי קודשים. אז אם בשר של קודשים, אמנם קודשים קלים, לא צריך מריקה ושטיפה אם הם יתבשלו בתוך כלי, אז כל שכן תרומה שלא צריך מריקה ושטיפה. לכן לפי דעת רבי שמעון לא צריך מיעוט מיוחד למעט תרומה. וכל שכן תרומה, שוודאי הוא לא צריך מריקה ושטיפה. אז אם כן, שתי המיעוטים בהם למעט דם שניתז על בגד, שברגע שניתז דם על בגד, בין אם הדם היה לו שעת הכושר ובין אם לא היה לו שעת הכושר, בכל מקרה הבגד לא טעון כיבוס. אומרת המשנה, ניתז מן הצוואר על הבגד אינו טעון כיבוס. הכלל הוא שבשביל שדם שניתז על בגד, אותו בגד יהיה טעון כיבוס, צריך שהדם הזה יהיה ראוי להזעה על המזבח. אבל דם שיצא מהצוואר הבהמה לא יתקבל בכלי שרת, הוא לא ראוי להזעה על המזבח. אז גם אם הוא ניתז על הבגד, הבגד לא טעון כיבוס. מן הקרן, מה קורה אם כבר זרקו את הדם על הקרן של המזבח, ואותו דם או שהוא השפריץ חזרה, או שמישהו בא ונגב אותו מהקרן, ואחר כך בא ושם אותו על בגד, אותו בגד לא טעון כיבוס. הוא מן היסוד, כוונה דם שהיה ראוי ליסוד, דם שהיה צריכים לשפוך אותו ליסוד המזבח, שירי הדם. גם הדם הזה לא נחשב אשר ייזה, והוא גם, אם הוא ניתז על בגד, אותו בגד לא טעון כיבוס בתוך העזרה. אינו טעון כיבוס. מה קורה אם נשפח ישר מהצוואר של הבהמה על הרצפה והספו? אין טעון כיבוס. למה? כי ברגע שאדם לא יתקבל בכלי שרת, אלא הוא ניתז על הרצפה, גם אם אחר כך אוספים אותו מהרצפה בכלי שרת, כבר אותו דם לא ראוי להזעה, לכן גם אם הוא נשפח על בגד, אותו בגד לא טעון כיבוס. ואז המשנה מביאה כלל, אין טעון כיבוס, אלא דם שנתקבל בכלי וראוי להזעה, דווקא דם כזה שהתקבל בתוך כלי שרת והוא ראוי להזעה על המזבח. וזה למעשה ממעט את האפשרויות שדיברנו, נראה בזאת השם בגמרא תוספת פירוש. הגמרא גם תביא בעזרת השם מה זה בא לרבות השורה הזאת, הרי כבר הבאנו לכאורה דוגמאות, אבל יש פה דבר נוסף שזה בא לרבות. אומרת הגמרא תנו רבנן, יכול ניתז מן הצוואר על הבגד יהיה טעון כיבוס? הייתי חושב שאם ניתז מצוואר הבהמה דם ישר על בגד, אותו בגד גם טעון כיבוס בתוך העזרה, אפילו שהדם הזה לא ראוי להזעה על המזבח. תלמוד לומר, כשהפסוק אומר שכשדם ניתז על בגד, אותו בגד טעון כיבוס בעזרה, הפסוק משתמש במילים אשר ייזה. מה לומדים מהמילה ייזה? אשר ייזה, לא אמרתי לך אלא בראוי להזעה. מה שאמרתי לך אומר בורא עולם, שכשדם ניתז, דם קודשים ניתז על בגד, אותו בגד צריך כיבוס בתוך העזעה, זה דווקא דם כזה אשר ייזה שראוי להזעה על המזבח. אבל ברגע שדם הרי נשפח ישר מצוואר הבהמה, הוא לא יתקבל בכלי, אז הוא לא ראוי להזעה. אז גם אם הוא יתקבל בתוך כלי, אם הוא ניתז על בגד, אותו בגד לא טעון כיבוס. עוד ברייתא, תניא אידך, יכול ניתז מן הקרן, דיינו אחרי שהוא כבר ניתז על הקרן, משפח אז בגד, ומן היסוד, עוד דם שהיה ראוי להישפך על היסוד, יהיה טעון כיבוס. תלמוד לומר, אשר ייזה, פרט לזה שכבר הוזה, הם כבר הוזו. במקרה שהזו כבר את המתנות מהאדם, אז אם הם חזרו מהקרן חזרה וניתזו על בגד, הם לא טעונים כיבוס. ואם, גם אם לא זרקו על היסוד, דם שנשפח על היסוד, זה דם שכבר הזו ממנו את כל ההזעות שצריך, אלא רק שירי הדם נשפחים על היסוד. לכן זה נכלל בלא מאשר הזו ממנו כבר. הדם הזה שעתיד להישפך על היסוד, אחרי שכבר עשו איתו את כל ההזעות, אם נשפח על בגד, אותו בגד לא טעון כיבוס. עוד למדנו במשנה, נשפח על הרצפה וכולי, ואז המשנה אמרה שברגע שנשפח על הרצפה, אין אדם טעון כיבוס. שואלת הגמרא, הטו למה לי? הרי למדנו, מה צריך להגיד שאין טעון כיבוס, אלא מה שהתקבל בכלי. הרי כבר אמרנו שאם הוא נשפח על הרצפה אז והוא ניתז על בגד, אותו בגד לא טעון כיבוס. אז מה בעצם מחדשת, המשנה מחדשת, אין טעון כיבוס אלא אם הוא נתקבל בכלי. אומרת הגמרא, מה טעם כאמר? המשנה באמת לא מחדשת, אלא מבארת. מה טעם נשפח על הרצפה והספו אין טעון כיבוס? מה טעם בזה שאם דם נשפח על הרצפה והכהן בא ואסף אותו מהרצפה, ומהכלי הזה הוא נשפח על בגד, אותו בגד לא טעון כיבוס? הטעם הוא, לפי שאין טעון כיבוס, אלא דם שנתקבל בכלי וראוי להזיה. כי אין טעון כיבוס, אלא כזה דם שהתקבל מהצוואר של הבהמה בתוך כלי, ואז הוא ראוי להזיה את המתנות שצריך לתת מאותו דם. אבל ברגע שהדם נשפח ישר בצוואר הבהמה, והוא לא יתקבל בכלי, אותו דם הרי לא ראוי למתנות על המזבח. לכן, אם הוא ניתז על בגד, אותו בגד לא טעון כיבוס. עוד למדנו במשנה, ראוי להזעה. מה צריך לחדש בזה שהוא צריך להיות ראוי להזעה? הרי כבר למדנו את זה קודם. אומרת הגמרא, למעוט אימי, מה זה בא למעט? הבטחנו שהמשנה פה מוסיפה את השורה הזאת בשביל למעט דבר נוסף, מקרה נוסף. אומרת הגמרא, זה בא למעט, למעוט קיבל פחות מכדי הזעה בכלי זה, ופחות מכדי הזעה בכלי זה. כאן אנחנו מדברים לגבי חטאות פנימיות. חטאות שמזים מאדם שלהם על המזבח הפנימי, ופה מדובר שהוא קיבל פחות מכדי שבע הזעות בכלי אחד, ופחות מכדי שבע הזעות בכלי אחד, אז באותו כלי עכשיו יש לו מדי קצת דם. אז מה הוא עושה? הוא מצרף את שתי הכלים ביחד. אז אנחנו אומרים שבמקרה כזה, אנחנו לא מטמאים את הבגד שהוא טז דם שמלכתחילה התקבל בשתי כלים. חידוש. אפילו שהוא צרף אחר כך את שתי הכלים יחד. דתניה, רבי חלפתא בר שאול אומר, קידש פחות, שים לב, אנחנו עוברים פה מדיני דם למי חטאת, קידש פחות מכדי הזיה, כוונה, השיעור של מי חטאת זה כמה שנכנס בגבעולים של האזוב שאיתם מזים על אותו תמי מת, והוא קידש בתוך כלי מדי קצת מים מימי חטאת. קצת פה, קצת פה, ובכל אחד מהכלים יש פחות מכדי אותו שיעור של מים שיש בגבעולים של האזוב, שזה פחות מכדי הזעה. קידש פחות מכדי הזעה בכלי זה או פחות מכדי הזעה בכלי זה, לא קידש. אז המים האלה לא מתקדשים, הם פסולים בשביל הזעה של מי חטאת. ואיבאי, עליהו, יש גרסה שמוסיפה פה וב. מה יהיה הדין בדם? הרי אנחנו עכשיו רוצים הרי בעצם השאלה הגדולה שלנו הייתה בדם שהתקבל בשתי כלים, בכל אחד מהם פחות משיעור של שבע מתנות של דם, שבע הזעות. ואז אמרנו שזה באמת לא, זה באמת יהיה פסול וזה לא יטעין קיבוס בגד שהדם הזה ישפך עליו. באמת, זה תלוי בשאלה. האם אנחנו מדמים את המי חטאת לדם או לא? דם מהו? מה שתי הצדדים? למה שנגיד שנדמה דם למי חטאת ולמה נגיד שלא? והגמרא את שתי הצדדים. הלכתא היא, האם זה שבמי חטאת לא מצרפים שתי כלים ביחד, לומדים את זה הלכה למשה מסיני, ואם כן זה דבר שנאמר דווקא במי חטאת ואי אפשר ללמוד למקום אחר, יש כלל שדבר שכתוב שנלמד מהלכה למשה מסיני, אי אפשר ללמוד מהלכה למשה מסיני למקרה אחר. איפה שנאמר הלכה למשה מסיני הוא נאמר, איפה שהוא לא נאמר הוא לא נאמר. אז אם כן, לא נלמד ממי חטאת לדם. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, עוד דילמה, הטעם, מה המקור במי חטאת שלא מצרפים שתי כלים ביחד לשיעור? הסיבה היא, דכתיב וטבל במים. כשכתוב במים זה כמו ה' הידיעה. כשכתוב ב' עם פתח מתחת לבית, זה כמו ה' הידיעה. במים, דווקא באותם מים, במים החשובים, הידועים. אז אם כן, אנחנו לומדים מפה שצריך שיהיה טבילה במים שתקבלו כל המים בפעם אחת. אך הנמי, גם לגבי דם כתוב את אותו לימוד. כתיב וטבל בדם עם פתח מתחת לבית. אז אם כן, אם אנחנו אומרים שהסיבה שלא מצרפים שתי כלים במי חטאת זה בגלל הלכה משה מסיני, אי אפשר לדמות לדם. אבל אם אנחנו לומדים את זה מזה שכתוב במים, אז אם ככה גם לגבי דם כתוב בדם, מה התשובה? אומרת הגמרא תשמע, אמר רבי זריקה, אמר רבי אלעזר, אף בדם לא קידש. הכוונה היא שגם דם שהתקבל בשתי כלים זה פסול, ולכן אם אחר כך נשפח מהדם הזה על בגד, אותו בגד לא צריך קיבוס. זה מה שהמשנה מחדשת במילים, ראוי להזעה. טוב, אמר רב תנא נמי אחי, אחרי יש גרסה שאומרת, מוסיפה את המילים נמי אחי, באמת יש ברייתא שאומרת אותו דבר. הפסוק אומר וטבל, לומדים מזה שצריך שיהיה שיעור. כן, הפסוק נאמר פה לגבי הדם, כמה השיעור של דם, וטבל צריך שיהיה הכהן שהוא מכניס את האצבע פנימה, יהיה דם שהוא טובל את האצבע בתוך הדם, ולא מספק, לא שצריך לקנח את האצבע בצדדים של הכלי בשביל שיהיה לו קצת דם על היד, כדי שהוא יוכל להזות. ולא מספק, הכוונה לא מקנח. בדם, מה עוד לומדים מהמילה בדם? מבטבע לומדים שצריך שהוא יוכל להכניס את האצבע לתוך הכלי, ואז ייכנס לו דם באצבע בלי שהוא יצטרך לקנח את הדפנות של הכלי. אלא שיש שם כמות מספיק גדולה של דם בקרקעית של הכלי. מה שכתוב בדם, לומדים, עד שיהיה בדם שיעור טבילה מעיקרו. מה הכוונה? שלא מצרפים שתי כלים ביחד. צריך לקבל דם בכלי אחד, ובאותו כלי צריך להתקבל כדי שיעור של דם כדי תבילה. ולא שיקבל בשתי כלים דם, ואז יצרף את שתי הכלים לכלי אחד, ואז יהיה שם שיעור של תבילה. לא, אז יהיה פסול. צריך שיתקבל בפעם אחת בכלי כדי שיעור תבילה. עוד אומרת התורה שם, מן הדם, לומדים מזה, מן הדם שבעניין. איזה עניין? רש"י מלמד אותנו דבר יפה ביותר. אומר רש"י, מדם האמור בעניין תבילה. זה העניין, העניין תבילה. מה פירוש? מסביר רש"י, שיזה ממנה ראשונה, יזה את כולם. מאותו מקום שהוא טבל את האצבע, הזהה הראשונה מתוך השבע הזהות, משם שיזה את כל השש הנוספות. שצריך לחזור ולטבול בו אצבעו על כל הזהה תבילה. אי אפשר להגיד, הכהן יטבול פעם אחת את האצבע בתוך הדם, ואז יזה פעם אחת, פעם שנייה, נגמר הדם טוב, הוא יזה עוד פעם. לא. על כל הזהה שהוא מזה, הוא צריך קודם לטבול את האצבע בתוך הדם, ואז לעזות. לטבול את האצבע בדם, ואז לעזות. ולא, גם אם נשאר לו עוד דם באצבע, אחרי שהוא יזה פעם ראשונה, הוא לא יכול לעזות את הדם הזה פעם שנייה. ממשיך רש"י, קדוש, ולמיעוט הישיריים שבאצבע, זה בא למעט, אם נשאר לו דם באצבע, אחרי שהוא יזה פעם אחת, שלא יזה באיזה פעם שנייה, אלא יטבול את האצבע פעם נוספת בכלי, ורק אז יזה. דהי מן הדם קרא יתירה הוא. זה שכתוב את המילים מן הדם, זה פסוק מיותר. דלא צריך למכתב אלא ויזה שבע פעמים. היה מספיק שכתוב ויזה שבע פעמים. המילים מן הדם מיותרות בשביל ללמד אותנו שצריך על כל הזהה קודם לכן תבילה. טוב מאוד. עכשיו צריך להבין, אם צריך שיהיה בתוך הכלי כדי שיעור תבילה, למה צריך שתי לימודים? גם להגיד שצריך שיהיה בדם כדי שיעור תבילה ולא שיקנח, וגם להגיד שצריך שתקבל בפעם אחת בכלי כדי תבילה. מספיק שיהיה כתוב שצריך בדם כדי תבילה, ואני מבין את שתיהם, מה צריך שתי פסוקים. אומרת הגמרא צריך את שתיהם, כל אחד מלמד משהו שהשני לא מלמד אותו. והצטריך למכתב בדם, ולא מספיק מה שכתוב ותבל. דאי כתב רחמנא רק ותבל, שצריך שהכהן יטבול את האצבע בתוך דם כדי שיעור תבילה, הייתי אומר שאולי אפשר לצרף שתי דמים, שתי כלים יחד, ואז יהיה כדי שיעור תבילה, שיקבל את הדם בשתי כלים, ויצרף. לכן, אבא אמין, אף אגב דלקה שיעור תבילה מעיקרו, אלא הוא צירף שתי כלים ביחד. כתב רחמנא בדם, שצריך שיהיה בפעם אחת קבלה, בכלי אחד, כדי שיעור תבילה. והיא כתב רחמנא רק בדם, ולא היה כתוב את אבל, אבא אמין, אפילו מספק, הייתי חושב שאפשר לקנח עם האצבע את הדפנות של הכלי, וזה גם כן טוב בשביל הזהה. לכן, כתב רחמנא ותבל, צריך שיהיה כדי שיעור של תבילה ולא לקנח את הדם מהדפנות של הכלי. טוב, הלאה. עכשיו אמרנו, המילה מן הדם, מה היא באה לרבות? מן הדם שבעניין. אז רש"י הסביר לנו שצריך לטבול כל פעם את האצבע בתוך הדם ואז לעזות, ולא להסתפק בזה שהוא טבל פעם אחת, אם נשאר לו דם, לעזות כמה פעמים שנשאר לו. לא, על כל הזעה צריך לפני כן תבילה. אומרת הגמרא למיוטי מים, מה זה בא למעט? אמר רבה למיוטי שיריים שבאצבע, כמו שהסברנו, זה בא למעט שאם נשאר דם באצבע אחרי הזעה אחת, לא יכולים לעזות עם זה פעם נוספת, אלא צריך לטבול לפני כן את האצבע בתוך הכלי, בתוך הדם שבכלי. מסייע לרבי אלעזר, דמה רבי אלעזר, שיריים שבאצבע פסולים, אותו דבר. אמר לרבין בר רב עדה לרב, אמרי תלמידיך, או יש גרסה אמר תלמידך. תלמידך אומר שרבי אמרם אמר, אמר רב אמרם, תנינה, למדנו משנה. הים הזה, ונתזה, הוא היה מזה דם, דובר פה על דם של חטאת, הוא היה מזה דם, ונתזה הזעה מידו עד, זהו, מה קורה אם הוא מזה מהדם, והדם ניתז מידו. אז מה זה ההלכה? אז הברייתא אומרת ככה, אז כתוב ככה. עד שלא ייזה, טעון כיבוס. מי שייזה, אין טעון כיבוס. אם הוא עדיין לא ייזה, אז הדם הזה, אם הוא נספק בבגד, הבגד צריך כיבוס. ואם הוא לא ייזה, אז לא. מה הפירוש? אומרת הגמרא, מה אליו? אחי כאמר, וכי לא זה מה שהוא התכוון להגיד. עד שלא גמר מילה הזאת, עד שהוא לא סיים לעזות את כל השבע הזאות מהדם, מדובר פה על קורבנות חטאת פנימית, שצריך לעזות שבע הזאות, אז טעון כיבוס. מתאים עדיין, הוא איזן אומר שלוש הזעות מהדם, ואז הדם הזה שהיה בתוך הכלי נשפך על בגד, אז אותו דם בעצם גורם שהבגד הזה יהיה טעון כיבוס. אבל אם הוא לא גמר, אבל אם הוא גמר לעזות, מי שגמר לעזות אין טעון כיבוס, אבל ברגע שהוא גמר לעזות את כל שבע הזעות מהדם, ונשפך הדם על בגד, אותו בגד כבר לא צריך כיבוס. אומרת הגמרא, לא, לא זה מה שהכוונה של הברייתא. אחי כאמר, עד שלא יצתה הזעה מידו, טעון כיבוס. מה זאת אומרת? ברגע שהכהן טבל אפילו טבילה אחת את האצבע שלו בתוך הדם, אז עד שהוא לא יזה את הדם הזה על עד שהוא לא יזה את הדם הזה, את השבע הזעות כנגד ההיכל, לדוגמה, עד שהוא לא יזה כנגד הפרוכת, אז אנחנו אומרים שאותו טיפה, אם היא בסופו של דבר הטיפה הזאת תיפול על בגד, אותו בגד יהיה טעון כיבוס. אבל אחרי שכבר יזו את הטיפה הזאת, התקיימה במצוות הזהב ועדיין נשאר דם אחר כך באצבע של הכהן, אז אותו דם, אם הוא אחר כך יספק בתוך בגד, אותו בגד כבר לא יהיה טעון כיבוס, כי יש לו דין של שיריים. אפילו לפני שיזו את כל השבע הזאת, אפילו אחרי הזהה הראשונה, אבל ברגע שהכהן טבל את האצבע בדם, הזה את ההזהה, אז הדם שנשאר לו באצבע זה נקרא שיריים עכשיו, ואם הוא נשפך על בגד, אותו בגד לא טעון כיבוס. שואלת הגמרא, הייתי והיה באיה, אז באיה הקשה עליו מברייתא. גמר מילה הזאת, למעשה משנה, משנה מסכת פרה. גמר מילה הזאת, מקנח ידו בגופה של פרה. ברגע שהוא גמר להזות את כל ההזעות הכהן, הרי פרה אדומה גם כן היו מזים ממנה, שבע הזעות כנגד ההיכל, הרי היו שוחטים את הפרה על הר הזיתים, ואחר כך היו מזים, הר הזיתים זה הרי ממול בית המקדש, היו רואים ממקום השחיטה של הפרה את הפתח של ההיכל, ואז אחרי ששחטו את הפרה, היו מקבלים את הדם שלה ומזים שבע הזעות כנגד ההיכל. ופה מדובר מקרה שגמר מלהזות, הכהן גמר להזות את כל אותם הזעות, אז מה עושה עם הדם שיש לו עכשיו ביד? הוא לא יכול עכשיו סתם לשטוף את היד, כי כל הדם הרי חייב להישרף, ביחד עם הפרה האדומה. הוא חייב להיות חלק מהאפר פרה אדומה. אז לכן מה עושים? מקנח ידו בגופה של פרה. הוא עושה, מנגב את היד על הגוף של הפרה האדומה, שתכף הולכים לשרוף את הבשר הזה. זהו, ככה מלמדת אותנו המשנה. מדייק מזה הבאי, גמר אין, לא גמר לא. אז רואים מפה שכל זמן שהוא עדיין לא גמר מילה הזאת, אז הדם שנמצא לו באצבע, אפילו שהוא יזה הזעה אחת, אותו דם הוא עדיין ראוי להזות פעם נוספת, והוא לא צריך לקנח את הדם הזה. כי המשנה אומרת שרק כשהוא סיים את ההזעות, הוא צריך לקנח את הדם שיש לו ביד. סימן שכל פעם אחרי ההזעה הראשונה, הוא יכול להשתמש עם אותו דם שיש לו באצבע, בלי לטבול פעם נוספת בשביל להזות עוד פעם. אז חווה זה קשה, על מה שאמרנו, שעל כל הזעה צריך טבילה. אומרת הגמרא, אמר לי, גמר מקנח ידו בגופה של פרה. אם הוא גמר את כל ההזעות, אז הכהן לוקח את כל היד, את כל הדם שיש לו ביד, ומקנח אותה בגופה של פרה. אבל אם לא גמר, אז הוא לא צריך עדיין לקנח את כל ידו, אלא רק את האצבע שממנה הוא רוצה לעזות את ההזעה הבאה, הוא כן יצטרך לקנח אותה, כי הדם שיש לו עכשיו באצבע לא קשר להזעה פעם נוספת. אז מה הוא עושה? הוא צריך לקנח את האצבע, הוא צריך לקנח את האצבע עכשיו, איפה? מקנח אצבעות. דבר ראשון, צריך לקנח את האצבע, למה? כי אדם שיש לו עכשיו האצבע לא ראוי להזעה נוספת. היה צריך טבילה חדשה, דם חדש לגמרי. שואלת הגמרא, איפה באמת הוא יקנח את האצבע? בישלמה גמר מקנח ידו בגופה של פרה. כשהוא גמר להזות את כל השבע הזעות, אז הוא לוקח את כל היד, מקנח על הפרה, על הבשר של הפרה. מה הסיבה? משנאמר ושרף את הפרה לעיניו, שצריך לשרוף את כל הפרה, כולל כל הדם שנשאר. לכן הוא מקנח את כל היד שלו על הפרה. אלא אצבעו, במה הוא מקנח? כל פעם כשהוא מזה, איפה הוא יקנח את האצבע שלו? הוא לא יכול לקנח אותו על הפרה עצמה, כי הרי הפרה לא הייתה לגמרי נקייה. לא היו שוטפים את הפרה באותו זמן. אז אם כן, האצבע שלו הייתה יכולה להתלכלך. אז איפה הוא מקנח? אמר אביי, בשפת מזרק. הוא היה מקנח בצד החיצוני של המזרק, בשפה של המזרק, הוא מקנח את האצבע, שנאמר, כפורי זהב. המזרקות הפסוק קורא להם כפורי זהב. מה זה כפורי? מלשון מחפר, דיינו, מקנח. ששם זה היה מקום שהיו מקנחים את האצבע כל פעם לפני שהיו מזים את ההזעה הבאה. עד כאן השיעור על דף צדיק ג'.